המשנה אומרת במסכת ראש השנה דף ב' עמוד ראשון באחד בשבט ראש השנה לאילנות ותלל אומרים בחמישה עשר בו. באמת חזר ציינו את התאריך הזה של חמישה עשר בשבט, או בקיצור נמרץ ט"ו בשבט, ציינו אותו חזר בתור ראש השנה. אנחנו מקריאים את המילה ראש השנה בגדר יום דין, שאנחנו יודעים, דוגמה, ביום א' בתשרי, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, כמו כבשים, והשם ישמרנו על כל כבש וחבש. הם עוברים פתאום על כבש אחד מכל העשרה למשל, שמים עליו צבע סקרה, צבע אדום, והכבש לכשעצמו הוא לא יודע כלום, הוא ממשיך לשחק, הוא ממשיך לצחוק, הוא ממשיך להשתולל, והוא לא יודע שבעצם עוד כמה שעות שוחטים אותו. הוא הדין ליהודי. ביום ראש השנה של כל שנה ושנה אנחנו נמצאים כולנו, כולנו בבית כנסת, וכולנו מתפללים, וכולנו נגיע הביתה ונעשה סעודת חג, והאדם הוא לא יודע שבעצם אחד מהם אמור בעצם אותה שנה להיפטר. צוחק עם כולם, עושה קידוש, אחר כך בא למנחה, לתשליך, והוא לא יודע בעצם זה הראש השנה האחרון שלו. דומיה דקבסים, גם אותו כבש שמו עליו צבע אדום, והוא מסכן, הוא משיך לשחק, הוא משיך לאכול עשבים, והוא לא יודע, ידידי הכבש, עוד מספר שעות אתה אומר שלום לעולם הזה. הוא חשב על זה? הוא לא חשב. לפי חכמי החסידים, גם חנוכה זה בגדר יום דין. וכשמגיע העניין הזה של ט"ו בשבט, אז יש כביכול משפט לאתרוג. כולנו יודעים ביחיד אתרוג, ברבים אתרוגים, הרש בקובוץ, הג' דגושה, כי נפלה האות נון, וכך מצאנו בגמרא במסכת חידושין, דף עין, התקדשי לי בתרונגה, התקדשי לי בתרונגה, כלומר יש פה נון, גם בשפה הארמית הרגילה אתרונגה עם נון, וגם בשפה הערבית טרנג'ה בנון. אז הוכחה שברבים שאתה אומר אתרוגים חסר נון, אלו דברי מרן ראש הישיבה, השם ישמרהו ויחיהו אמן. שלב הבא, מי נשפט בגדול בט"ו בשבט? האתרוג. על מה? מדוע בן ישעיה עליו השלום תיקן תפילה לקרוא אותה בראש השנה לאילנות בט"ו בשבט, והשנה יחול ט"ו בשבט בשבת? ואני אסביר מה בעצם עושים. הבן ישעיה תיקן תפילה על האתרוג. למה? מפני שלא לא בכל שנה ושנה יש אתרוגים מצויים. אם חלילה עלולה להיות רעידת אדמה על אומות העולם, והעצי האתרוג, השם ישמרנו, רעדו, המביט לארץ ותרעד, ברגע שהקדוש ברוך הוא מחליט לעשות רעידת אדמה, לא לוקח לו כלום, הוא רק מביט ברצפה, ורעידת אדמה, 7 בסולם רכטר על אומות העולם, 10 בסולם רכטר על אומות העולם. תארו לעצמכם, חלילה זה יקרה פעם אחת באיזה פרדס של עצי אתרוג, וחס ושלום לא יהיה שום אתרוג לשנה הבאה. איך אנחנו נברך על ארבעת המינים? מי שיכול לומר, אצלנו זה לא יקרה? כשאדם חוטא, והקדוש ברוך הוא מחליט להעניש, כי תצא אש ומצאה קוצים, ונאכל גדיש והקמה, כולם נשרפים באותו רגע. אבל הוא צדיק! הקדוש ברוך הוא עוצם את העיניים, הוא לא יכול לעצור את האש. האש היא מתפשטת, האש מתלקחת. אבל הוא רב גדול, שום דבר. ברגע שיש חרון אף, זה שמעתי גם כן, להבדיל ממרן ראש הישיבה, ברגע שיש חרון אף, הקדוש ברוך הוא, חילה לביטוי הסלנג הזה, לא רואה אף אחד ממטר. הוא לא רואה אף אחד. ברגע שהקדוש ברוך הוא כועס, הוא כועס. אבל החוכמה היא שאנחנו צריכים להקדים רפואה למכה, ולא שנבוא לידי מצב שאין חס ושלום אתרוגים שנוכל לברך עליהם, חס ושלום, ביום, בסוכות. לכן, הבן איש חי תכן תפילה יפה, לברך על האתרוג, שגם אם היה חלילה מצב של יבוש את המים, אין מספיק גשם. זה לא מספיק גשם. החורפים האמיתיים בגדר חורף כבר עזלו מאיתנו לצערנו. כל חורף, ברוך השם, עושה טובה, איזה 3 ימים בחודש. זה לא מספיק. לא מספיק. הביטוי איזל מים מדלייו, אתם יודעים, אין את זה היום. אין גשם עד שהדלי מגיע עד לפה, ומרוב שיש גשם, יוצאים, הוא נשפח, איזל מים מדלייו. אין, חדל. לכן, תקנו את התפילה הזאת היפה הזו על האתרוגים, שגם עכשיו ט"ו בשבט, ובפנים שלנו עם עצימת עיניים אחת, זה כבר פורים, כמו שחז"ל אמרו במשנה במסכת תענית, כף וואו, שנכנס אדר מרבין בשמחה, ואוטומטית שמגיע פורים, כולנו יודעים כבר, אם באחד באדר משמחין על השקלים, אז כבר בט"ו באדר כבר עושים ניקיון לחג הפסח. וממילה כבר הגשם עזל. בכל מקום בחורים יקרים וחשובים, צריכים לזכור מילה אחת לסיום האתרוג, שנגש בעזרת השם למהותו של ט"ו בשבט, עם עניין של איך לעשר בבית את הדברים, וגם בעזרת השם, אם יאפשר הזמן, נאמר גם בעזרת השם כמה דברי רפואה מתוך הפירות והירקות שהקדוש ברוך הוא ברא, לקיים מה שגילה יחזקאל הנביא, יחזקאל בן בוזי, ובוזי זה ירמיה הנביא להשכלה כללית. יחזקאל הנביא כתב, והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. והיה פריו למאכל, הפרי שהשם ברא אוכלים אותו. אבל העלה של העלים, יש בהם רפואה. מעלים. אדם אוכל עלים של נענה. אתה יודע איזה עירני אתה תהיה? אדם אוכל עלים של כוסברה. אתה יודע איך אתה תרגיע את הלחץ דם שלך? רק עלים אדם אוכל. אדם אוכל קליפות, לא דיברתי על פרי, קליפות של מלפפונים. אתה תאכל את המלפפון עם קליפה. אנחנו אנשים מתורבתים, רואים קליפה, אוי, לוקחים סכין וחותכים. אבל אנחנו לא מתבודדים שהקדוש ברוך הוא ברא פה כלל מאוד יפה. והוא, שפרי שניתן לאכול אותו עם קליפה, הקליפה היא בריאה. פרי שלא ניתן לאכול אותו עם קליפה, סימן שהקליפה היא רעל. למשל, מישהו מסוגל לקחת אגוזים, אגוזי מלך עם הקליפה הנוקשת שלהם ולאכול אותם? אף אחד מאיתנו. זה אדם עשוי לחנק. אדם מסוגל לקחת שקדים ולאכול אותם קליפות דם? אדם עשוי לחנק חלילה. אבל מלפפון שכוחו גבורתו נגד החמצוציות בתוך הבטן, שהרי בעצם אדם שיש לו פצעים בפה למשל, בר מינן, אדם שיש לו פצעים בפה. הקדוש ברוך הוא ברא שהדברים מאוד פשוטים, שלו אדם יתמיד בהכנסתם לגופו, לעולם לא יהיו לו פצעים בפה. והפצעים בפה זה כאב ותופת, מחלישים את האדם, חיוך שלו זה לא חיוך, התפילה שלו זה לא תפילה, כולו רותח. ובימינו מי שרותח לא לוקחים סיכון, ישר בודקים אם הוא קשור לשפעת חזירים או שמה לשפעת מקסיקו, אולי נדבק מאיזה קופיקו, לא יודע. ישר אדם תולה, קרה זה אסון. היום לא מתפשוט, את החם רותח, לא ירד החום. ישר חששות, ברוך השם אלוקי ישראל, לא שם חלקנות מהנתונים האלה. יהודי סובל מפצעים בפה, הקדוש ברוך הוא ברא תרופה בכל מקרר ומקרר. אלא מאי? אנחנו מעדיפים את השוקולד. את השוקולד עם דובדבנים, את המילוי, את המילוי של ליקר. ואדם בעצם הוא אוכל את הליקר, אוכל את הליקר, אבל אתה גרמת לעצמך לייקר את החיים שלך בכספים על תרופות. מי שסבל מצעים בפה, התרופה האידיאלית, הפשוטה, שנמצאת בכל מקרר ומקרר, זה מלפפונים עם קליפתם. פלפלים, טוב, זה אפשר, אין בעיה, בלי אוהים. ג' ירקות בצבע ירוק, למשל, קישואים, גמבה, הזכרתי. ואילו דבר, ירקות או פירות שהם חמוצים, כגון עגבניות, אדם שסובל מפצעים בפה ויוכל עגבניות, הפצעים התפשטו לו. הם לא התרפו, הם התפשטו. זה מראה שגם אדם לא אוכל נכון. פירות וירקות, הם מקרים שנדבר עליהם היום בלי נדר, ונגלה לכם כמה הקדוש ברוך הוא עשה חסד שהוא הביא לנו את הדברים האלה. ואז אדם פשוט, אתם תראו ממתקים, תבוזו להם. אפילו נגד המחלה המפורסמת, שם אחרי שתי תנון, אני אומר עליה בלי נדר איזה 8 דקות על המחלה הזו. מה יש לכולם בבית? שיכלו מלכתחילה למנוע את הנגיף הזה של שעד השלום פותח את הפה לחלות בתוך המחלה הזו. ואדם יודע שמי שמתחיל עם המחלה הזו על פי רוב שמשמרנו אחרי תקופה מסוימת אומר שלום, אלא אם כן היה לו נס וחסדי השם את, באמת מצוות של אבי אבותיו עמדו לו, כמו שמרן ראש הישיבה השם ישמרו בחייהו אמר על הפסוק נוצר חסד לאלפים. מה זה נוצר חסד? מה זה נוצר? נוצר מסורת קדומים בשיר אפתח פי ורון נסיח שחבר מרן ראש הישיבה. מה זה נוצר מסורת קדומים? נוצר זה שומר. הקדוש ברוך הוא שומר חסד, פסיק לאלפים. איזה מתוך הפירוש של מרן ראש הישיבה. זה עלה לו שנה שעברה בי"ז בתמוז במנחה. מה מרן ראש הישיבה? אני קורא את זה, מה אתה עושה חסד? לאלפים. איזו הברקה. הוא אמר, אתה עושה חסד. אתה עושה מצווה. אל תחשוב שבזה שעשית מצווה זה נגמר. הקדוש ברוך לוקח את המצווה הזו וישלם לך, אם לא לך, לבן שלך. לא לבנך, לנכדך. לא לנכדך, לנינך. לא לנינך, לצאצאיך. לא לצאצאיך, לנצריך. הדור החמישי זה נצר. הבנתם? זה נוצר חסד לאלפים. התחלת בנוצר וסיימת בנצר. זה אותן נטיות בדיוק. אז אדם לא יסמוך על ניסים. המחלה המפורסמת מגיעה מתוך דבר אחד. מתוך דבר אחד, שאני אומר לכם אותו עוד מעט ברחבה, רק בראשי פרקים. עצבות, דיכאונות ודאגות. עצבות, דיכאונות ודאגות. אלו הן הסיבות המרכזיות שהנגיף הזה נכנס בגוף האדם. יש אפשרות למנוע זאת. אנחנו נרחיב בזה מיד בעזרת השם. בכל מקום, אחים יקרים, האתרוג הוא כל כך חשוב לכולנו. גם אתרוג הוא דבר בריא. אתרוג הוא דבר מדהים למשלה גמגם של עס אתרוג, לאישה שמקשה לילד. שתלעס את רוג ביום הושענא רבה אחרי שברכו עליו. ולכן אתם כולנו יודעים שאם יש לנו את רוג פצוע והוא לא שלם, את רוג נפסל. למה? אם אדם מכיר, יש ארבעה דברים שהם אמורים להיות שלמים. מה הם? אמונה שלמה, תשובה שלמה, רפואה שלמה, כמו שאומרים, הרחמן ירפא לו רפואה שלמה, ומהר לרעולנו גאולה שלמה, הרי אני מאמין באמונה שלמה. והדבר הרביעי זה, ומהר לרעולנו גאולה שלמה. אם אדם יראה דבר מדהים, שכתוב בספר מרפא הבושם, מה זה אתרוג ראשי תיבות? א', אמונה, תו, תשובה, רש, רפואה, ג', גאולה. אלה ארבעה דברים שנאמר עליהם את המילה, אמונה שלמה, תשובה שלמה, רפואה שלמה, גאולה שלמה. גם האתרוג שהוא נמשל ללב והוא דומה ללב, חייב להיות שלם. ברגע שהוא פצוע, הינו פסול לברכה, ואפשר לעשות בנו רק מלאכה. לענייננו, עכשיו ניגש לנושא שלכאור האדם יאמר, נו, סבתא שלי והסבא והסבא רבא שלי היו עושים את זה, אנחנו לא עושים את זה. מוריי ורבותיי, בדיוק הפוך. סבינו וסבתותינו מנוחתם עדן, בטוח הם לא קיימו את ההלכה שאני אמרתי, שאני אומר. מדוע? כיוון שהנם היו גרים בחול, וחוץ לארץ פטור ממצוות תרומות ומעשרות שאומר כרגע. לכן כשאני מדבר דברים כאלה בהרצאות, אנשים כועסים, או, תורה חדשה הביא לנו הבחור הזה, מה זה, איפה זה כתוב? בחוץ לארץ לא נהגנו, בדיוק שלא תנהגו. התורה אמרה כי תבואו אל הארץ, לא כי תבואו אל ג'רבה, לא כי תבואו אל תפלילת, לא כי תבואו אל צנעה, לא כי תבואו אל אתיופיה, לא כי תבואו לבוכרה. מה? הפוך, התורה אמרה כי תבואו אל הארץ, מה? אז מה השאלה ש... אז מה, על מה אתה זועם? אנחנו ישראלים, בארץ ישראל, מחויבים לקיים את הדבר הזה. ורק ארץ ישראל, אמר עליה מרן ראש הישיבה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. אמנם המפרשים אמרו, מה זה אבניה ברזל? אל תקרא אבניה אלא בוניה. זה אמותינו הקדושות והצדיקות. ואם אדם יראה ברזל, אל תשכחו בחיים. בית רש זין למד. בית זו בלהה. רש רחל. זין זלפה. ולמד לאה. אלה אבני הברזל. אלה אמותינו הקדושות בעיקרון הדתי שלהם. לא היו להן מתחרות. בחורים יקרים וחשובים, כדי שיהיה לכולנו המחשה ונבין את החומר בצורה טובה, הביטו בבקשה לפנינו דרך משל כמעט 100 צימוקים ויותר, 100 חומוסים. למה צימוקים? כי הצימוקים אנחנו יודעים שהם אחד מהדברים שמונעים את האדם מלחלות במחלה המפורסמת, שהיא כתובה ורמוזה לה בפרשת בשלח, פרשת השבוע הזה. שם כתובה התרופה נגד הסרטן. במפורש. נגיע לזה אחרי שנסביר כיצד כל יהודי ויהודי צריך לעשר. כמו שאמרתי, תרומות, יש תרומות ויש מעשרות. יש תרומות ויש מעשרות. ובכן, בחורים יקרים וחשובים, חטו אוזן אבטחה ומשל פי, חטו אוזניכם לאמרי פי, הילו לרסון אמרי פי. חזל אמרו לפנינו חמישה מהלכים בנושא של תרומות מעשרות. אתם תשמעו כמה קולות ממרן ראש הישיבה, ששווה לשמוע אותם. ומצווה ממש להעביר את זה הלאה בשפה פשוטה, בשפה ברורה ונעימה. ממש בשפה ברורה ונעימה. לא מסובכת, בלי, אני לא מבלבל עם פוסקים, לא אומר הרבה דעות. מה שיכולים תכלס להלכה, איך מקיימים מצוות תרומות ומעשרות בדורנו הזו. ראשית כל, אנחנו יודעים, כמו שאמרתי, שמצוות תרומות ומעשרות היא ישראלית בלבד. דווקא פירות שגדלו בארץ ישראל. ממילא, ממילא, פירות של חוץ לארץ, אין לנו צורך לעשר אותם. ולהפך, פירות ישראלים שנסעו לחול, הפירות הישראלים נעשו עולים חדשים בצרפת, הדין הוא שהפירות חייבים בתרומות ומעשרות. כי לא המקום, לא הארץ המארחת קובעת, אלא מקום גדילתם קובע. כלומר, הם גדלו בצרפת וקיבלו אזרחות ישראלית, הם פטורים מתרומות ומעשרות. אבל להפך, הם גדלו בארץ ועברו להיות צרפתיים, חייבים בתרומות ומעשרות. הביטו לפה. יש מספר דברים, מי שרוצה להביט על הלוח, תבוא עליו ברכה. יש לנו תרומה גדולה. אני אסביר אותה. תרומה גדולה היא נעשית כך. למשל, אדם חזר בתוך, יש לו גינה בבית. כל ההלכות שאנחנו לומדים היום, מדובר על טבל ודאי. מה זה טבל ודאי? טבל ודאי זה פירות, ירקות, פיצוחים. הרי אדם, הרבה אנשים אוהבים לפצח בשבת, לקיים את הפסוק למפצח בנגינות, מזמור, שיר וכו'. אז הרעיון הוא רק בטבל ודאי, רק בטבל ודאי ההלכות האלה קיימות. אם זה לא בטבל ודאי, אלא זה בגדר דמי, ואני תכף אגיד מה זה דמי, אני אומר לכם את השלושה פירושים שיש על המילה דמי, הראשון זה דמי, זה, החומוס הזה, זה, מה, מעוסר או לא מעוסר? זה פירוש ראשון, חלקים את המילה דמי, לשתיים, דמי. פירוש שני, פירוש שני, מלשון המילה דימוס ביוונית, מה זה דימוס ביוונית? ספק. ספק. חזל, חכמי המשנה השתמשו הרבה פעמים בשפה היוונית, כמו שמצאנו טומטום באנדרוגינוס. והתעודת זהות של המילים היווניות היא סמך בסוף המילה. אנדרוגינוס, זה יווני. סומחוס, יווני. טיטוס, יווני. אנטיוכוס, יווני. וכולי. אמרו על דרך בליחה גם קוסקוס, זה פעמיים יווני. שימו לב לפה. זה פירוש שני של המילה דמיים. של המילה דימוס, ספק. מעוסר, לא מעוסר. והפירוש השלישי, פירוש השלישי מאוד יפה, שלערכתי לא שמעו אותו הבחורים פה, מלשון המילה מדומה. מה זה מדומה? מדומה זה פירות, פירות חולים, שבטוח הם לא מעוסרים. פתאום נפל לתוכן, למשל, מאה תפוחים. ונכנס לי לתוך המאה תפוחים הזה, הקופסה של מאה תפוחים, תפוח אחד, כן? שהוא בעצם שייך לכהן הגדול. לכהן, תרומה. הוא תרומה גדולה, הוא תרומת מעשר. והתפוח הזה נמצא עכשיו בתוך הקופסה הזו. ואינני יודע בדיוק מי הוא מתוך המאה, מאה ואחד התפוחים הזה, הוא בעצם הוא שייך לכהן. מה קורה מצד הדין לכל המאה ואחד התפוחים הללו? הם אסורים באכילה. מדוע הם אסורים באכילה? כיוון שיש פה תפוח אחד שהוא שייך רק לכהן. וספק דאורייתא לחומרא. אז איך מבטלים תרומה? תרומה מבטלים במאה. במאה, מה הכוונה? אני כביכול לוקח 100 תפוחים נוספים. 100 תפוחים נוספים. על התפוח הקיים, ומבטל את התפוח של החולים. עכשיו, אדם שורא שכל הארגז התפוחים שלו הלך לו לאיבוד כביכול. למה? כיוון שיש שם תפוח קודש. מה זול גורדו בתוך העיניים? דמעות. אוי, שוק, כמה תפוחים, והוא בוכה ומרטיב את, את הטישו שלו מדמעות, זה נקרא מדומה, מדומה על שם שגרם לו להיות דומיע. עכשיו, עכשיו, בינינו, אבל הקופסה הזו עם, ה, עם, ה, עם הדברים המדומעים, הקופסה הזו עם, עם הדברים המדומעים, יש בהן בעיה. איזו בעיה יש, יש בהן? הבעיה המרכזית שיש בהן, שהם בעצם הם ספק. נכון? הם ספק. אז אומר, אומרים חז"ל, המילה דמי, המילה דמי היא מלשון המילה מדומה. זה מה? הרי גם פה שזה, אני לא יודע אם זה, אם זה מאוסר או לא מאוסר, אני, אם יש פה, אם זה מאוסר או לא מאוסר, אני נכנס לעץ ווד, חלילה, אולי, אולי כן מאוסר, אולי לא, אני לא יודע לעשר, איך אני אוכל את זה. ובכן, פה הרווחנו במאמר מוסגר הגדרה מאוד יפה, והיא המילה מדומה. מדומה פירושו, מעורבב בקודש, בתרומה. הביטו לפה. תרומה גדולה, חז"ל אומרים, שחיטה אחת, גרגיר אחד, גרגיר אחד, ויש בו עושים גרגר, פותר את כל הקרי. כל הקרי. קרי, חיים יקרים, זה, זו בעצם חבילה גדולה של, זו חבילה גדולה של תבואה, זו חבילה גדולה של תבואה, והתבואה הזו, כן, אנחנו צריכים, צריכים בעצם ממנה לתת תרומות ומעשה. ובכן, אחים יקרים החשובים, תראו דבר פלא. חז"ל אומרים, יש לי למשל כל כך הרבה דבורות, אני מצד הדין יכול, אני מצד הדין יכול סך הכל לקחת גרגיר אחד. רואים? הנה, דרך משל, הביטו לפה. יש לי פה את כל זה, זה למשל. קרי שלם, מלא דבועה יש פה, מלא חיטים. אז אני מחפש פה איזה גרגירון קטנצ'יק, הנה, תביטו לפה, אתם רואים? אני הולך עם הגרגיר הקטן הזה. סליחה, הוא נפל בראש שהוא קטן. אני הולך עם הגרגיר הזה לכהן, מקיש לו בדלת, אומר לכהן, אדוני הכהן, אישי כהן גדול, אישי כהן גדול. גדול, הנה התרומה, הננה הועלתי לתרום לך גרגר אחד. מסתכל, הוא לא מתבייש. אבל אסור לו להעיר את ההערה הזו. הוא לא מתבייש, למה? אם הוא מעיר הערות על מה שמקבל, כמו שמובא בגמרא במסכת פסחים דף ג' עמוד שני, על אותו כהן שקיבל מעט, והוא אמר, מה הביאו לי? כי זנב לטאה? כזה קטן, חתיכת הבשר שהוא קיבל, ואחד אחר אמר, כמו פול, בדקו אחרה, כל כך קטן, בדקו אחרה ומצאו שיש בו שמץ פסול, כי כהן, כי שבטי כהן ישמרו דעת, כי שבטי כהן ישמרו דעת, יש לך שכל בראש. ישמרו מלשון המילה תמתין. מה אתה מדבר ככה? אתה זה שכביכול מסמל את הקדושה ביהדות, אין לו קדושה בפה, הוא מעיר, מסוגל להגיד, שמע, זה קצת. לכן חז"ל אמרו על הדבר הזה, בחורים יקרים וחשובים, מצד הדין, באמת, חיטה אחת פותרת את כל הקרי. האמת, מה הסיבה? שאלו את זה. שאלו, מה, חיטה אחת פותרת כל הקרי? מה הסברה? התשובה היא, כיוון, שימו לב, תשובה מאוד יפה, כיוון שהכהן, יש לו הרבה הרבה מתנות. יש לו 24 מתנות כהונה, אתם יודעים באיזה כמות זאת? וגם אם נאמר שיש הרבה כהנים, יש הרבה כהנים, וכנגד כל כהן אחד, יש כמות גדולה של ישראלים, כי הכהנים הם יחסית... עם לא כל כך גדול, הישראלים יותר גדולים. והנה, שחז"ל ראו שהאדם הזה הוא בעצם שחזל ראו שהאדם הזה הוא מתחיל להסתכל בצורה לא טובה, וישנם יהודים שבאמת ניצלו את ההזדמנות, ומה עשו? נתנו לו רק גרגיר אחד. אמרו חזל, אם נמשיך עם היתר הזה של חיטה אחת פותרת כל הקרי, הכהנים לא יקבלו מאומה. אז מה עשו? אמרו, הווה, ונחלק את זה לשלוש עיניים. עין טובה, עין בינונית, ועין רעה. אם, מה זה עין טובה? עין טובה זה אחד מארבעים. למשל, אם יש לי פה מאה גרגירים של חומוס. הביטו לפה. אם יש לי פה 100 גרגירים של חומוס, אתם רואים? מה זה בעצם מתוך 100 גרגירים של החומוס נקרא עין טובה או עין יפה? אני לוקח מפה, אני לוקח מכל 40 אחד. הנה, מתוך 40 אחד, זה אחד חלקי 40. עוד 40, עוד אחד. ומתוך ה-20 שנשארו לי, אני נותן חצי, אז כביכול, ממאה, כמה זה עין יפה? שני חומוסים וחצי. זה נקרא עין יפה. מה זה עין בינונית? מאוד יפה. עין בינונית זה 1 חלקי 50. כלומר, 50 גרגירים של חומוס, אני מרים גרגיר אחד. עוד 50 גרגירים של חומוס, אני מרים עוד גרגיר אחד. כמה בסיכום קיבלתי?
שניים.
לכן זה נקרא תרומה. מה זה תרומה? תרי ממאה. תרי שתיים ממאה. זה תרומה. תרי ממאה. מדוע בעצם? השלישי נקרא אחד, עין רעה. מה זה עין רעה? עין רעה זה 1 חלקי 60. אז כמה יוצא לי בסיכום? אם אני לוקח מתוך 60 גרגירים, אני לוקח גרגיר אחד. מתוך 40, עוד כמה אני יכול לקחת? כמה? שני שליש. גרגיר אחד ושני שליש. ברור? יפה. עכשיו, מתוך הדבר הזה, זה נקרא עין רעה. אבל איך שלא יהיה, איך שלא יהיה, בדורנו אחים יקרים, מאחר ואין לנו כהן גדול, אין לנו כהן מיוחס אמיתי, שאתה יכול לבוא ולתת לו את התרומה, אז לכן היום מבליעים את זה בנוסח הקריאה של היותר מאחד במאה שנמצא בצפונו כחול. זה מופיע בסידור איש מצליח, זה מופיע בלוח שנה של הישיבה, עשינו שם דבר מאוד יפה, סדר הפרשת תרומות ומעשרות לאותה שנה. בשלב הבא, מאחר ולקחתי עכשיו, יש פה 100 גרעינים, הביטו לפה. מה עשיתי כעת? לקחתי מתוך 100 גרעינים, אני הייתי אדם נחמד, לא הייתי קיצוני מדי, לא לארג' ולא קילאי. מה זה קילאי? קמסן או שוע זה גם קמסן, כך כותב הרמב״ם. אז לקחתי מהם, הייתי אדם ממוצע. מה הכוונה ממוצע? לקחתי את העין הבינונית. עין בינונית זה שני גרגירים של חומוס. הנחתי את זה פה בשביל הכהן, שאני תכף אתן לו את זה. והנה, עכשיו מתוך 100 גרעינים, כמה נשארו לי? 98 גרגירים של חומוס. מה עליי לעשות כעת? עכשיו אני צריך לגשת ללוי. גם פה אני צריך לחפש לוי אמיתי. ומצד הדין, הלוי הזה יכול לבוא אליי, הוא לא יכול לבוא להגיד לי, שמע, תן לי מעשר ראשון ידידי. הוא יאמר לי את הבקשה הזו, אני אומר לו, ידידי, אתה רוצה מעשה ראשון, תן לי המאה. הוא לא הבין אותי הלוי הזה. אמרתי לו, אתה רוצה מעשה ראשון, תן לי המאה. הוא לא הבין מי, את כוונתי. הוא חשב שהוא צריך לתת לי מאה כסף. אמרתי לו, המאה ראשי תיבות, המוציא מחברו עליו, הרי היה. תוכיח לי בכלל שאתה לוי, את זה מיוחד להגיד לי, תשמע, אני רוצה, לא תוכיח לי שאתה לוי, אני אתן לך. ומאחר ובדורנו לצערנו הרב, לא בחלות אדם יוכל להגיד שהוא לוי, וגם לא בחלות אדם יוכל לומר שהוא כהן. אתה כהן לעולם על כסדק, אבל לא כל כהן שנמצא ברחוב נקרא לו כהן. אז מה אם שמשפחתו כהן? יש הרבה אנשים לא בדיוק שהם כהנים. התשובה, אנחנו כביכול, מאחר וזה ככה, נותנים לזה מפאת הספק. עכשיו, התרומה הגדולה שהכהן קיבל, בזמן שהיה בית המקדש קיים, וישראל היו על אדמתם, בזמן שבית המקדש היה קיים, וישראל היו על אדמתם, אז ההלכות כאן קיימות אחד לאחד. עכשיו אני הולך לכהן, חייב לאכול את זה בעצמו בקדושה ובטהרה. אני בא ללוי, אומר לו, אדון לוי, כמו שמפורסם להגיד ללווים, אדון לוי, אתה בא אליו, אתה נותן לו כרגע תשעה גרגירים של חומוס, נקודה, ועוד שמינית. תשעה גרעינים של שניים, הנה, הביטו לפה, שניים, חמישה, שישה, הנה, מוכן פה, הכנתי לאדון לוי היקר, תשעה גרעינים, זה אני מחלק לשמינית, ואז אני נותן לו את הדבר הזה ללוי, אומר לאדון לוי יקירי, בבקשה. הוא מסכן, גם הוא מתבייש. אין בזה אפילו כזית, אפילו בורא לפשוט אין פה. אבל שוב, אסור לך לדבר איתי. עכשיו, הביטו אליי. אם נתתי בהתחלה שני גרעינים לכהן, תרומה גדו, אחר כך נתתי לכל, ללוי, ממה שנשאר לי, נתתי לו מעשר ראשון. הלוי מקבל ממני תשעה גרעינים ושמינית. אחרי שהוא מקבל את הדבר הזה, מה בעצם עליו לעשות? אם למשל הוא יבוא אליי אדון לוי, תגיד לי, הרב אדיר, באמת, אתה אדם מקסים, אתה מוזמן לאכול איתי את המעשה הראשון חצי חצי. מותר לו, אסור לו? מותר לו. מותר. מותר ללוי לשתף את מי שירצה באכילת המעשה הראשון. מותר לו. אבל מה כאן הבעיה שיש ללוי? הלוי אסור לו לאכול. אסור ללוי לאכול מהמעשר ראשון עד שהוא ייתן לכהן מעשר. כי כולנו כפופים לכהן. וכמה הוא צריך לתת לו מתוך תשעה גרעינים? ונקודה שמונה, כמה צריך לתת? אפס, אפס, נקודה תשע, נקודה שמונה. מפני שאין אפילו גרגיר אחד. כי יש לו תשעה גרעינים, צריך לתת לכהן מעשר. זה נקרא תרומת מעשר. הוא קיבל 9.8, הוא צריך לתת עכשיו 0.9.8. אז הוא בא עם זה לכהן, זה נקרא תרומת מעשר. מה המילה הנרדפת למילה תרומת מעשר? היא כתובה בתורה, בחומש במדבר, מעשר מן המעשר. מה זה מעשר מן המעשר? הוא נותן מעשר מהמעשר הראשון שהוא קיבל ממני. נשאלתי באחד השיעורים, יחי,
אם ככה, שזה בעצם מעשר מן המעשר, עמי קראו לחכמים, תרומת מעשר, שאלה יפה, שאלה מאוד יפה. התשובה יותר יפה מהשאלה. אם אתה אומר לי, אוי, נפל לנו קודש ברצפה, אדון לוי מאשר לי, אם ניקח אחד אחר. אם אתה אומר לי שזה נקרא מעשר, מן המעשר? כלומר, מעשר, הלוי צריך לתת כמות של מעשר, מאיפה? מתוך המעשר הראשון שלו. יחי, עמי קראו לחז"ל תרומת מעשר. צריכים לקרוא לזה? מעשר, מעשר לכהן, או מעשר כהן. או מעשר לוי, מעשר של, של, של הלוי. עניתי להם תשובה מאוד יפה מהשאלה. תרומת מעשר, בחורים יקרים וחשובים, תרומת מעשר, שימו לב, באה היא מדאורייתא. תרומת מעשר היא מדאורייתא. מן התורה חייב הלוי לתת לכהן עשירית. איך חז"ל רמזו את זה בתוך המילה תרומת מעשר? רמזו את זה ככה, המילה תרומה. מי זה, כל פעם שיש תרומה, זה מדאורייתא או מדרבנן?
מדאורייתא.
מעשר מאיפה זה? גם זה מדרבנן, וקצת מדאורייתא. אז מה עשו חז"ל דרמזו את זה? תרומת מעשר. תרומה רמז למה? מדתרומה גדו? שהיא מדאורייתא, וזה מעשר, שזה גם ראשי תיבות, מעשר ראשון. אז אם אדם יקרא את המילה תרומת מעשר, תראו איך זה יבוא לו על הלוח. דבר מאוד יפה, הביטו לפה. תרומת מעשר, איך יודעים את המילה מעשר בראשי תיבות? ככה. תראו את זה פה, תרומת מעשר ראשון. תרומת מעשר ראשון. הרי הלוי קיבל מעשר ראשון. מה הוא צריך להפריש מפה? תרומה. הנה, זה תרומת של מעשר ראשון. הבנתם? זה תרומה שהלוי נותן למי? לכהן. ממה? מהמעשר ראשון שלו. ולמה זה נקרא תרומה? הרי זה עשירית. רמז למילה תרומה, גדו, ל... אחרי שהלוי נתן את זה לכהן, אז עכשיו הגיע עוד פעם, אם הלוי ירצה לתת לי לאכול, תבוא עליו ברכה. הוא לא ירצה לתת לי לאכול, שיתפרנס בו ויהיה ברכה. עכשיו, מה נשאר לי לעשות? הביטו בבקשה לנתון הזה. זה גמרנו, תרומה גדולה, אני עושה עליה וי. מעשר ראשון, אני עושה עליו וי. תרומת מעשר, או בלשון התורה, מעשר מן.
מעשר.
יפה. אני עושה עליה וי. סיימנו. מה בא אחרי זה? יש עכשיו דבר יותר קל. מישהו זוכר כמה נשאר לי מהגרעינים של החומוס? בואו נזכיר לכם. 89 גרגירים של חומוס, נקודה 2. בואו נזכיר לכם איך. היו לי 100 חומוסים. נתתי לכהן עין בנו, שזה?
שתיים.
נותרו לי
98
גרעינים, זה זכר. 98. עכשיו מה-98 האלה אני צריך לתת לכהן, ללוי, מעשר ראשון. כמה זה? 9 גרעינים נקודה?
8.
כמה נשארו לי אישית?
80.
כמה נשארו לי אישית? 80. 8 נקודה. 89.2. זה נשאר לי הישראלי. והלוי מיד, לפני שהוא יכול לאכול מזה, מה הוא צריך להפריש לכהן?
לתרום לו תרומת מעשר.
תרומת מעשר. כמה נשארו לי פה? 89 נקודה?
2.
עכשיו אני צריך לקחת מפה דבר מאוד מעניין. הביטו אליי. יש 4 שנים שהעני מאוד עצור. יש 2 ימים שהעני מאוד שמח. מתי זה? עכשיו יש דבר אחר שנקרא הביטו לפה. הביטו. מעשר שני או מעשר עני. מרן ראש הישיבה, מרן ראש הישיבה אומר, מעשר ראשון, שני, עשין בצרה, אבל שזה מעשר עני, זה נהיה בפתח. למה? סמיכות, מעשר של עני. הביטו אליי בבקשה, הביטו אליי. אנחנו מיד רוצים לדבר על כוח הפירות והירקות, פנה רפואית, להעשיר את הידיעות של הצופים בבית, של הבחורים היקרים שלנו. הביטו אליי. לפנינו, כל 7 שנים זה נקראת שמיטה אחת. כל 7 שנים. עכשיו, איך מודדים את השמיטה? מודדים לפי שנת שמיטה. הביטו. יש לנו שנה ראשונה. המילה שמיטה. המילה שמיטה נכתבת בלי יוד, לשמיטה. שנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית לשמיטה. אנחנו צריכים לקחת מה-89.2, להוציא מפה עוד פעם, 8.9.2 עשיריות של החומוס, ולתת אותו למי? לעצמי. מה אני עושה עם זה? זה נקרא מעשר שני. מה אני עושה עם זה? מצד הדין, אני צריך לעשירית, אני צריך לקחת לאכול את זה בירושלים. אבל אדם יבוא, אדם יגיד לי, תשמע, זה כבד לי, איך אני נשא לירושלים? אז התורה הקדושה אומרת לנו בפרשת ראה. התורה הקדושה אומרת לנו בפרשת ראה, נתון מעניין ויפה. מה הנתון המעניין ויפה שהתורה כותבת לנו? שימו לב ותהנו. התורה אומרת, אם כבד לך המעשר שלי לקחת אותו עוד, לסחוב אותו על הכתפיים, תפדה אותו בכסף, וצרת הכסף בידיך, ובכסף הזה אתה נוסע לירושלים, ובירושלים אתה יכול לשלם בכסף הזה בית מלון, ולאכול שם דברי בשר, והכל יהיה בקדושה וטהרה בירושלים הקדושה. אבל מה העונש שחז"ל אמרו? אתה צריך לשלם חומש. התורה אמרה לשלם חומש, וזה קנס על מה? על זה שאדם, במקום שיביא את הפירות, הוא אמר לו, זה כבד עליי הפירות האלה, אני אסע, אני אפדה אותם, ובירושלים אני אשתמש בהם. אני אפדה אותם ואשתמש בכסף בירושלים. התורה אמרה, זה יפה מצדך, זה יפה מצדך, אבל יש פה כנס. מה הם השנים שנותנים מעשר שני? אבדה. שנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית. שימו לב למשפט הבא. איזו שנה הייתה של השביטה? תבשין סמך ח'. תבשין סמך ח' הייתה שנת שביטה. בשנת שמיטה מעשרים?
לא.
כל מה שגדל בשנת שמיטה פטור ממעשר, מתרומות, מהכל. למה? כיוון שהקרקר הפקר. הביטו לפה, יחאים ככה. שנה ראשונה לשמיטה זה תשעין סמך. שנה שנייה לשמיטה תשעין סמך. תשעין עין. אם כן, השנה אנחנו בתשעין עין צריכים לתת מעשר שני או מעשר עני? מעשר שני. מדוע? כי זה שנה שנייה לשם מי? בשנה הבאה, אם ירצה השם ולא יבוא משיחנו, מה אנחנו צריכים לתת? מעשר עני. למה כבר זה שזה שנה שלי? בתשעין עין בית שהסימן שלה ואכלת וסבעת, זה בדיוק מתאים. בתשעין עין בית שהאותיות של סבעת, תסבע ותותר איפה? בירושלים. כיוון שזה מעשר ש... אותו דבר גם בשנת תשעוג. בשנת שבועת עניים, תשעין עין. וואו. תשעין עין דלת, עכשיו יש סימן יפה, כן? בתשעין עין דלת אם ירצה השם, זה יהיה עוד פעם שייך לעני. אחר כך תשעה זה יצא שמיטה בעזרת השם, ושבעת עניים זה עוד פעם, זה לא שבעת עניים, זה יהיה שבעת אנחנו. מוריי ורבותיי היקרים, כמה אני צריך לתת פה במעשר שני? נשארו לי פה 88 גרעינים נקודה שניים, אני צריך לקחת לי פה 8 גרגרים, 8 גרעינים, ועוד 8 עשיריות של הגרעין האחרון, וזה נקודה שניים מעגלים כנראה. איך אני צריך לאכול את זה? אם זה בשבילי בשנת אבדה זה מעשר ש... ואם זה בשנות גוד זה מעשר? אני. בין כך ובין כך, מהי כמות של הגרעינים? היא עשירית. כמה נשאר לי מכל זה? בסיכום? איפה החשבנים שלי? 80? 80 וקצת, 80.2, זה לא 2 ממש, זה 8.0.2. עד כאן ברור? אז אדם מסתכל, מה היה לי 100, נשאר לי בקושי 80, איך? אבל האמת, כן, בדיוק, יצא נכון.
80.2.8.
יפה מאוד. הביטו אליי בבקשה. כל מה שאמרתי כרגע, תביטו לפה, בחמש דקות הקרובות אני אומר דברי הלכה למעשה לבית היהודי ממש. מעכשיו אני אומר על חמש דקות הלכה למעשה לבית היהודי ממש. מי שהבין את זה ככה, תבוא עליו ברכת טוב. מי שלא זכה להבין את זה ככה, יבין עכשיו מה עלינו לעשות, הצופים בבית ואנחנו פה. פתחתי פה את הלוח שנה של הישיבה, הנה הוא, ויש פה כל שנה ושנה אנחנו מקפידים לעשות סדר הפרשת תרומות ומעשרות לפי השנה הנוכחית. השנה זה יצא לנו שנה שנייה. הביטו אליי. כל בית בישראל סטנדרטי, כל בית סטנדרטי בישראל עושה קניות בשוק. חלקם הולכים לסופרמרקטים, חלקם להיפרמרקטים, חלקם למגה בול ולמגה לא בול. לא משנה, העיקר הולכים לעשות קנייה, בדרך כלל בית מסודר בישראל עושה שבועי. פעם אחת הולך לחלוץ, קונה מה שהוא צריך, ממבחר הדברים שנשתבחה בהם ארץ ישראל הקדושה שלנו. והנה, אנחנו יודעים שהיום הרבה יותר קל לקיים תרומות ומעשרות. מדוע? למה זה יותר קל? כיוון שהיום רוב הפירות הם בעצם כבר מאוסרים. מה שנשאר לך זה הספק הגדול, האם זה מאוסר או לא מאוסר, זה בגדר דמי. אגב, אם אדם למשל יש לו גינה בבית שלו, אדם שיש לו גינה בבית, אתה מגדל עץ לימונים, אתה מגדל עץ רימונים, אתה מגדל עץ ארמונים, כן? והדברים הללו, או שהפרסמונים, למה בעצם, ומה הדבר המיוחד שיש בהם? מה הדבר המיוחד? עכשיו, אם אתה מעשה, אם יש לך עץ בבית שלך בישראל, הרי זה בגדר טבל, ודאי. ואם זה טבל, ודאי, התרומות המעשות נהפכים להיות מדאורי, כי יש פה כתב אוהל הארץ. אבל, אין לנו כהן. ואין לנו את בית המקדש. אז מה אנחנו צריכים לעשות? קודם כל להזכיר פה לכולם את המשפט שמרן ראש ישיבה כתב בספר שרבו של מרן ראש ישיבה כתב, לבדיל בין החיים, בספר בני חי, בשם המדרש, כל מי שמזלזל בתרומות ומעשרות כאילו אוכל נבלות וטרפות. כל מי שמזלזל בתרומות ומעשרות כאילו אוכל נבלות וטרפות. ובמאמר מוסגר אני אומר, דווקא למאזינים בבית, משפט מאוד חכם ויפה. הרבה פעמים אדם רואה שקשה מאוד להורים להצליח עם הילדים שלהם. לא מצליחים. יש הורים שלא מצליחים. יש הורים שממש, ממש, ממש מחכים לרגע הזה שהבן לא יהיה בבית. יש הורים שבוכים במסתרים תבכי נפשם. תכניסו לראש היטב את הידיעה הבאה. היא כתובה כיוצא בה ברמב"ן עליו השלום, בפרשת קדושים. הרמב"ן אומר, כל חלב וכל דם לא תאכלו, על הפסוק הנפלא הזה. הרמב"ן כותב נתון מעניין. מה הסיבה שהתורה הקדושה שלנו ציוותה אותנו, אחים יקרים, לזהר מחלב, לזהר מדם, זאת החיה אשר תאכלו, וזאת הבהמה אשר תאכלו, וזה אל תאכל, וזה כן תאכל. מה העניין בזה? סליחה, הקדוש ברוך הוא, הטבעת, את זה אני רוצה לאכול את הכל. אחים יקרים וחשובים, תכניסו לראש היטב, כשאדם אוכל דברים שאינם מוכשרים, הרי הוא מטמטם את ליבו, הרי הוא מטמטם את שכלו, הרי הוא משנה את מידותיו לרעות ומצורעות. לאכול בלי תרומות ומעשרות זה בגדר אכילה של נבלות וטרפות. וכאשר אדם אוכל נבלה או טרפה בעצם מוחו לא טהור. בעצם ההתנהגות שלו היא לא כמו של בן תורה. פעם קראתי שכאשר אדם אוכל דוגמה מבשר נבלה או מבעל חי שאסור לאכול אותו, ההתנהגות, המידות של הבעל חי עוברות אליו. זה קראתי מפורש. פתאום תראו איזה ילד כל הזמן אוהב להרביץ לבני אדם. מה קרה לך? מה הסיבה המרכזית? הבן אדם כנראה אכל של קצת דברים של דוגמה של בעל חי שהוא אכזרי. אדם הוא לא נזהר בתולעים. אדם לא נזהר בתולעים. פירות ט"ו בשבט, או ליתר דיוק הפירות היבשים, מתולעים. יש רב אחד אמר תברוכה עליהם שהכהן יביא דברו. אל תולעת. עד שזה איש אחד אמר, כתב בצבא, שהגבירו אותו בגוש קטיף. אמרו לו למה? אמר להם שם בגבורות האלה אין תולעים. שם אין תולעים בגוש קטיף. אבל אחים יקרים, זה עניין אמיתי. מי שמזלזל בתרומות ומעשרות, השם ישמרנו. עכשיו, שימו לב למה אני חותר. אז הלכת, הלכת לסופר. היום הפירות והירקות שנקנים מתוך השוק או מתוך הסופר, הסופרים ומחסני המזון וכדומה, הם בגדר מעוסרים כבר. אבל זה ספק. אם זה ספק, שימו לב, אם זה ספק, אז כבר בעצם כל העבודה הקשה היא מאחורינו. הם עשו. אז מה אני בעצם הולך ועושה? אני מעשר בצורת רק מספק. עכשיו שימו לב למשפט הבא. אני נותן הדגמה מאוד יפה, שתי דקות, אדם, בדיוק, טיפה מוצגת, אדם חזר מהשוק, כן? שקית אחת, כמובן שהאימא אסור לה להרים כבד, רק אבא, ואם אנחנו הבנים הולכים איתם לשוק, אז אנחנו כמובן נרים את הסלים בבין הזמנים, בעזרת השם. באנו הביתה, עזרנו, ברוך השם, זה גם מבחינה בריאותית. רבי חלפון משה הכהן עליו השלום היה, היה מתכופף וממלא דליים של מים ושואב לאלמנות מים. רבנו חלפון משה הכהן בן טרקי, זכותו ירן עלינו אמן, היה כדי לעשות כושר גופני, היה לוקח את ה את ה את הדליים, מתכופף, או איזה כבד, והולך לי גדול הדור, הולך לאישה אלמנה, מקיש לה בדלת, בבקשה יהיה לכם מים לשתות הערב. איזה היבט גדול תורה כמוך, ראש אבות בתי הדין בג'רבה, ראש אבות בתי הדין בג'רבה, איזה ענבה, איזה יראת שמיים, איזה אכפתיות מהשני שיהיה לו טוב. הוא יודע שהיא אלמנה ויש מצווה לשמח אלמנה, כי הקדוש ברוך הוא אמר, אם אתה משמח את שלי אני אשמח את שלך. מי שמשמח יתום, יתום נקרא יתום של המילה תמים, הוא תם, אין לו אבא. כשיש אבא יש לי גב מאחוריי, יש מי שיעזור לי, לא תוכלו עליי. אין לו אבא, הוא נהיה תם. תגידו לו, תשמע, אתה רוצה לקנות את הצלחת הזאת ב-100 שקלים? מכל חומוס, אתה תהיה, יפרח לך 100 שקל בכיס. מה, באמת? לקח את זה ב-100 שקל. נתת לי 100 שקל, קיבלת ב-2,000 שקלים. תמים מסכן. ואלמנה נקראת אלמנה, שתי סיבות. סיבה הראשונה, בשביל המילה אילמת. אין לה בעל, היא אילמת. אין להם מי לדבר, שמשמרנו. סיבה שנייה, אלמנה זה אלמנה. היא מקבלת במקום 200 זוז, רק מנה אחד. זה אלמנה. תוספת כתובה, כן, חזר תקנו של לתת לאישה, אם זה בתולה, 200 זוז. אם זה גרושה או אלמנה, מנה אחד. איפה זה רמוז? אלמנה זה על מנה, אלא רק מנה אחד, לא שני מנות. לא מתי. בקיצור, באנו הביתה, בחורים יקרים וחשובים שלנו, שני סלים, סללו על כתפינו, הבאנו ביקורים, מניחים את זה פה. עכשיו, אחים יקרים, כלל ברזל, שימו לב, כלל גדול, אמרו חז"ל. כדי שלא נתבלבל מה מעוסר, מה עדיין לא עוסר, הכלל שאני מציע פה לכל בחור ובחור, זה הכלל הזה. לא להכניס למקרר לפני שאיסרתם. למה? מפני שאם אדם מכניס את הפירות והירקות למקרר, ופתאום מגיע הבן, חושב שכבר הכל כבר מאוסר, ואוכל השם ישמר לנו בלי מעשה. הביטו אליי. אז באנו הביתה. עכשיו לוקחים מפה סל אחד פירות, סל אחד ירקות, ואז אני מתחיל לעשר. בואו תגידו להורים שלכם בבית את ההלכה הבאה, והם יודו לכם. היום בדורנו, מאחר, והפירות בעצם, אין לנו כהן גדול, ואין לנו לוי אמיתי. ואמרנו שכל לוי הוא צריך להיות, הוא בגדר המוציא מחברו עליו הראיה. ההלכה בדורנו, שימו לב, הלכה מאוד מעניינת, כדאי לכם לדעת אותה היטב. לא צריכים לעשר א', בדיוק את הכמות האמיתית. למשל, לקחת, באת הביתה, שקית עם תפוחים. הבאת 100 תפוחים. לא צריך לתת תפוח אחד. ולא צריך לקחת עוד שני תפוחים לכהן, 9.8 תפוחים ללוי, ואחר כך לעשות מעשר שני. היום בדורנו, בחורים יקרים, כיוון שאנחנו לא אין בית מקדש, ואין לנו לצערנו הרב כהנים ולווים אמיתיים, היום המעשר נעשה כך. אתה בא הביתה, חזרת מהשוק, אתה לוקח רבע תפוח, ואתה מחפש את התפוח הכי רקוב שיש, ואתה מניח אותו בתוך שקית. הכי רקוב עם קצת שאריות. תפוזים הכי מקרים. אדם רואה תפוז, ובמקום לתת תפוז אחד, אחרי זה הולך לפח הזבל עוד 5 דקות. במקום לקחת תפוז אחד, תקלף איזה 4 תפוזים. תקלף אותם, ברצינות, הלכה ככה. תקלף את התפוזים, תשאיר טיפה של פרי בתוך הקליפה, זרוק את זה בגלל, זה המעשר. אותו דבר בננה. אתה לוקח מהבננה את הקליפות שלה, ותיקח איתך טיפת פרי של בננה, זרוק את זה בתוך הסל, בתוך הסקית של המעשר. מיד. ברור, היום, ואם אתה קונה פיסטוקים, או שאתה קונה גרעינים, גם הם דרושים מעשר, אבל פה לא נגזים, לא ניקח גרעינים לפצח אותם, כן? את החליפות לזרוק, לא צריך להגזים. זה כך, חופן קטן, הנה ככה, קצת גרעינים, שים בתוך השקית שאמורה בעצם לזרק לתוך הפח הזבל. אז אני מציג את זה שוב, איך? מיד, לא סתם זורקים, יש מה לקרוא. הביטו אליי, לצופים בבית, דוגמה לסיום, איך מעשרים, ואני משנה את הנושא לפירות וירקות ברפואה. באנו הביתה מתוך השוק, הנחנו את הכל, לא להניח מתוך המקרר, שלא תתבלבלו, שלא יבוא מישהו ויוכל מזה לפני מעשרות, ואתה שם את הכל, לוקח שקית אחת נפרדת, שקית, בשקית הזו, אתה לוקח, יש לך תפוח, תחפש בתוך השקית, יש פה איזה תפוח רקוב, הנה הוא, כבר התרכובת מבצבסת הוא בא, חותך אותו לשתיים, זורק אותו בתוך המעשרות. אמא יקרה, כן, תן לנו בננות, אתה רואה, הבננות הן מקסימות, למה? הן עדיין עוד לא בשלות. אז אתה לא יכול לדעת מי רקוב ומי לא. אז מה אתה עושה? מעכשיו תחלף את אחת או שתיים, תוציא לו את הקליפה, זרוק את זה מפנים, מתוך השקית. ג', הגעת, הקנתה לכם פירות אדם. פומלה! פומלה זה דבר מאוד בריא שלא כתוב בחז"ל. פומלה זה לא ישראלי, אבל יש לקוחות בריאותיים. מי שרוצה להיות, לא להיות מצונן, יתמיד בפומלה. מי שרוצה שלא להיות צרוד, שיהיה לו קול יפה וערב. יש שני דברים מאוד יפים שיש לכם בתוך המקרר בבית, אבל אנחנו מעדיפים את הגלידה עם הקצפת, ולמעלה יש קצת קרם, פצפוצי אורז, איזה טעים, גן עדן. אחרי מספר שנים, פולוני אלמוני נתקף, ויש אחד אחר, מתמיד רק בדברים עם מלח. פעם אחת מרן ראש הישיבה אמר, הסוכר, שימו לב, הסוכר, ההגדרה שלו, המוות הלבן. והלחץ דם זה המוות השקט. פתאום אדם מת במינה. מה קרה? לחץ דם שלו, שטף דם במוח, אדם אמר שלום, בלי לסמוח. ברור. והסוכרת, השם ישמרנו, יכולה להביא את האדם לידי עיוורון. סוכרת יכולה לגרום לאדם שיקרטו הרגליים של אומות העולם. מה שווה לאדם, אתה לא הולך. אם אתה לא הולך, אז מה אתה שווה? בלי ללכת, השם ישמרנו להיות נשמח על אחרים. כמה אדם יכול לבקש טובות מבן אדם? תביא לי, תעשה לי, תשקה, תושיב אותו על המיטה, תחסה אותו, תכין לו מים, תביא לו קוסטה, כמה? אם האדם לא מכין לעצמו בנים ובנות תורניים, שיצפה לזקנה קשה, בבתי אבות יטפלו בו, בתשלום מלא. הכל תלוי מה אתה מכניס לפה שלך. זה סיכום של, של הדבר הזה. לקחנו מכל דבר, מחפשים רק את הדברים הלא טובים. יש לך פיסטוקים, לא? קשה לך עכשיו לקחת הפיסטוק לזרוק אותו. כמה חדים, תזרוק אותם בתוך שקית. גמרת את הכל, אתה תופס את זה ביד שלך, את כל השקית עם המעשר, כן? תשפוך עליו קצת מים, ככה מנהג ירושלים מזלף קצת מים, תקשור אותו, תפוס אותו ביד ותאמר את המשפט הבא. אחד מאה שבידי יישאר בטבלוס, כן? והיתר בצד ימין יהיה תרומה גדולה על הכל. זה הנוסח שאדם קורא אותו אחרי שהוא מפריש תרומות, תרומות ומעשרות. עכשיו, מה בעצם בחורים צריכים, שמגיעים הביתה, צריכים לעשות היום? אתם יודעים? צריכים בעזרת השם לזכור שהרי יש מעשר, אם היה עכשיו בית המקדש, היינו צריכים לתת מעשר שני. ומעשר שני, איפה אוכלים אותו? בירושלים. ואין לנו כוח להרים את כל הבננות שהזכרתי, את התפוחים, עוד שהם רקובים, בכלל, לנסוע איתם לירושלים, כל הדרך. אז מה עושים? פודים אותם בחסד. אז מה חז"ל אומרים שאדם מקבל עונש על זה? איזה עונש הוא משלם על זה? חומש. איך אני פודה את החומש היום? אני מכין בבית מטבע, או של שקל, או שני שקלים, או של חמישה שקלים. וזה מאוד פשוט. או של 10 שקלים אפילו. אתה לוקח את המטבע הזה, אפילו של, 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 של 10 שקלים, תדביקו בו מדבקה, שימו לב, תביטו, תדביקו בו מדבקה ותרשמו עליו תרומות ומעשרות. תרומות ומעשרות. כמה פעמים אני יכול לפדות בשקל? 10 פעמים. כמה בשני שקלים? 20 פעמים. כמה בחמישה שקלים? 50 פעמים. וכמה בעשרה שקלים? 100 פעמים. אבל אמר לי איזה מישהו, מה, אני אזכור עכשיו שאני 100 פעמים? אמרתי לו, ידידי, יש לי שתי אפשרויות בשבילך. או תעשה על 100, וכל פעם שאתה עשרת, תסמן לך בתוך הלוח. אחד, עשרתי, איזה יום היום? חמישי? כוכבית, עשרתי. ביום שישי הלכת לזה, קנית אבטיח. יש אנשים מומחים לאבטיח לגלות האם האבטיח הזה הוא אדום או לא אדום. הוא מדבר איתו, שואל אותו, אתה אדום? אתה אדום? אם כן, חותך אותו על הסכין. על הסכין. מה על הסכין? להפוך עם מים מזלג. איך? אם הוא אדום, צריכים את בבא סאלי. יש כאלה שהם גורסים לפי הרעשים, אם הוא מצלצל כמו פעמון או לא, אבל לא משנה. אדם רושם, רושם, רושם. למה הזכרתי פה את האבטיח? הזכרתי את האבטיח כיוון, שימו לב דבר מאוד מעניין, הזכרתי את האבטיח כיוון שזה מצוי שאדם מגיע ביום שישי, חוזר עם אבטיח או שעם מלון. ואדם אומר, אני אזכר ערב שבת, עוד לא הסרתי, עוד 10 דקות כניסת שבת. מהר, תיקח מהר את האבטיח, תחתוך ממנו חתיכה קטנה, ותשים אותו בתוך שקית, ותגיד את הנוסח הזה, ולא לשכוח לציין בתוך היומן עוד פעם אחת. כמה פעמים יש לנו? 100 פעמים. אגב, אם בשבת נזכרת, ריבון העולמים, איזה זיכרון יש לי. שכחתי לעשר, שכחתי לעשר את הפרי. או לחילופין, באת להתארח בבית של דוד, והדוד הזה עדיין לא זכה לשוב בתשובה שלמה. אז מה עושים לו? התשובה, אתה לפני שאתה הולך, מגיע אליו הבית, אתה לפני שבת, אתה אומר בפה, כל הקליפות מהפירות והירקות שיזרקו, כל הקליפות מהפירות והירקות שיזרקו במהלך השבת הזו, הינם הולכים בשביל תרומות ומעשרות. אני חזר, כל הקליפות שיזרקו בתוך הפירות בתוך הפירות והירקות והפיצוחים, יהיו למטרת תרומות ומעשרות. וממילא כל מה שנזרק זה נקרא תרומות ומעשרות למפרע. עכשיו תראו דבר מאוד יפה לפני סיום. אני לוקח עכשיו את המטבע של 10 שקלים. נגמרו לי 10 שקלים, 100 פעמים הסרתי. מה עושים? המטבע הזה יכול לשמש אתכם עד שבא משיח. כיצד? אתה לוקח את המטבע של 10 שקלים שהזכרתי, ואתה, זה 5 שקלים יצא, לא משנה. אתה לוקח את המטבע של 5 שקלים, ושם ביד השנייה חופן סוכר, כך. ואתה אומר את המשפט הזה, הקדושה שיש במטבע הזו, תחול על הסוכר. את הסוכר אתה שופך בתוך הכיור, פותח את המים והסוכר נגמר לגמרי, והמטבע הזה קשר לעוד 50 פעמים. אני חוזר, אדם לוקח את המטבע שרשמנו עליו תרומות ומעשרות, ואז אתה עושה את הביצוע הזה. חופן סוכר בצד שמאל, חופן סוכר בצד שמאל, אתה אומר את המשפט הזה, הקדושה שיש במטבע הזו תחול על הסוכר הזה. כי סוכר זה דבר קלה, אתה שופך אותו בתוך הכיור, לא עוברת דקה, היה מקום כבוד הסוכר, נגמר, הסוכר הלך לאיבוד. ברור. והעיקר לפדות על הסוכר. זה ברור. יש אפשרות אחרת, אבל היא יותר מדי מורכבת. לקחת פרי, לומר את המשפט הזה, הקדושה שיש במטבע, תחול על הפרי, תעשו את השיטה הראשונה שלי, והמטבע הזה קשר לעוד 50 פעמים. אמי, השם ישמרהו יחיה, אמן. כשהייתי חדש בישיבה, ניגשתי למרן ראש הישיבה. אמרתי לו, כבוד הרב, אמי לא יודעת היא לא יודעת לקרוא. היא עולה מג'רבה, לא כולם למדו שם לקרוא קרוב וכתוב. שאלתי את מרן ראש הישיבה, כבוד הרב, היא לא יודעת לקרוא, איך אני בעצם, איך היא תעשר את הדברים? אמר לי מרן ראש הישיבה, ערבית היא יודעת? אמרתי לו, בוודאי. אמר, תאמר לה, אחרי שהיא שם את הכל בתוך השקית הזו, לומר בפה 8 מילים, בערבית. וגם אני דובר ערבית. ומרן גם דובר ערבית. הבנתי את כוונת מרן. אמר, תאמר לה שתאמר את המשפט הזה, תרומות ומעשרות, יקונו, כיף ילדים, 5 מילים, לא 8 אפילו. תרומות, ברור, בעברית. ומעשרות, בעברית. יקונו, יהיו, יתקיימו, כיף. כמו ילדים, כמו ההלכה. זה הכל. מה הרווחנו בזכות החזון איש עליו השלום? בזכות החזון איש עליו השלום הרווחנו כולה מאוד גדולה. אם אתה לא יודע לקרוא, אם אין לך למשל את הנוסח הגדול של הקריאה של התרומות ומעשרות, מה תעשה? תגיד את המשפט הזה. אתה מעשר, עכשיו אתה נמצא פה באיזה בית, אם פה יסרו או לא יסרו, אני לא אוכל, לא לוקח סיכונים, לוקח בשקט, אף אחד ביפן כה בחור, היה כאבי שבעל הבית לא פה, מהר, אל תגלו לו, לוקחים סכין, שחוטר, מהר, זה לא יפה, לא יודע, זה מה, זה לא יפה, תרומות ומעשרות יהיו כמו הדים, על המטבע שיש לי בבית, לא קרה כלום, אתה בא עכשיו אוכל בשקט, גם זיכית את כולם, זיכית את כולם, כי היום קל לעשר, כי הפירות הכל הם דבן, ובסופר הם מעשרים. אחים בקרים החשובים, לפני שנסיים, נדבר קצת על ענייני רפואה מהפירות, בבקשה. אם?
זה
לא בטוח. זה הכל ספק. המטבע נתקן כדי לחלול מעשר שלי. אם היה, שמים אותו במקום, לוקחים את המטבע הזה, מחביאים אותו במקום שאי אפשר, שאין יד אנוש מגעת. בכספת. לא צריכים כל פעם לראות אותו, המטבע קיים או לא קיים. לא צריכים לראות אם המטבע קיים או לא קיים. המטבע הוא קיים בדרך כלל. המטבע קיים. מה כן צריך לעשות? להצניע אותו, וכל פעם גמרת 100 פעמים, או 50 פעמים, או 20 פעמים, או 10 פעמים. המטבע, אתה אומר בפה, רושם עליו תרומות מעשות, מצניע אותו. הנוסח נמצא, קוראים אותו מתוך הסידור, או מתוך, או בעל פה, אם אתה לבד ואין לך זמן. אחים יקרים החשובים, את הדקות הקטנות שנשארו, אני מדבר ענייני רפואה, מהפירות והירקות, והכל מופיע בספרנו, הביע רפואות. שמה כל הדברים כתובים, החל ממחלת האסמה, אבנים בכליות וחלה, והשם ישמרנו בענייני שיעול, לב, לחץ דם, סוכרת, הקאות, חילות וכדומה. ברור. כל פעם שמעשרים, אפילו 20 פעמים, 20 פירות, 100 פירות, 100 פירות, זה נקרא פעם אחת שעשרת. לא סופרים את הפירות ולפי זה פודים. שימו לב לשורה הבאה. חז"ל אמרו, יחזקאל הנביא אמר, והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. העלים, העלים שיש בפירות, העלים שיש בירקות, מסוגלים לרפות את העלים. מאחר ואמרתי שאני אדבר על המחלה, אז איתה בעזרת השם אני אסיים את השיעור. והנה החומר מונח לפני הבחורים. אתם יודעים, אחים יקרים, שהדבר הזה, כשאדם דואג, זה לא בשליטת האדם. אדם נהנה. הגמרא אמרה בברכות מנחת עמוד שני, וכן בכתובות סמכבית עמוד שני. אמר רב, הנחה, הנחה, שוברת חצי גופו של אדם, ויש אומרים גוף שלם. ברגע שאדם נהנה, שברת חצי גוף. אוטומטית, אני שומע את השאלה, זה בכל מקום שזה בא אוטומטי. אבל ההנחה היא לא תבוא רק כשהאדם משהו מעיק לו. כשהאדם דבר מעיק לו, זה יוצא בחוץ. בחורים יקרים וחשובים, אמר פעם מרן ראש הישיבה, שאם אדם מגיע למצב של דאגה, חסר לו ביטחון מהקדוש ברוך הוא. אם אדם יקרא את המילה דאגה, דלת א' ג' ה', ונשחק עם האותיות לפי א' ב', נקבל א' ג' ד' ה'. איזה אות חסרה פה? ב'. מה זה ב'? ביטחון. כמה ביטחון בגימטריה? 75. כפול 2? 150. כמה מספרי תהילים יש? 150. בדואג האדומים ויגד לשאול. אומרים רבותינו, אם אדם יש לו דואג, אם אדם הוא דואג, יש לו דאגה. אדומי, תאכל דבר אדום, תשתה משהו אדום, תאכל דברים אדומים. דואג, אם אתה דואג, אדומי, ידידי, תאכל משהו אדום. בין הדברים שהקדוש ברוך הוא ברא שמשמח את האדם בפילי פלאים, זה היין ששלמה המלך שיבח אותו ואביו שיבח אותו. אביו שיבח אותו, שהוא אמר, ויין שמח לבב אנוש. ובנו שלמה המלך שיבח אותו בספר קהלת ואמר, ויין ישמח חיים. מונטיפיורי. מונטיפיורי. היהודי העשיר. שקנה תחנת קמח, שבנה יקבים. אמר מונטיפיורי, מדוע הוא זכה להיפטר, לחיות עד גיל 101? והוא היה בריא, בריא אולם. הסיבה המרכזית שהוא מספר על עצמו, למה זכה לחיות עד גיל 101? כיוון שהוא היה מקפיד לשתות כל יום יין. כאשר אדם שותה יום יום יין, הלב שלו יהיה בריא. כאשר אדם שותה יום יום יין, הזיכרון של האדם נעשה חזק. כאשר אדם מקפיד לשתות יין, הוא לא ידאג, הוא יהיה שמח. העיניים של האדם יראו יותר טוב. ודבר נוסף שהיין עושה, הוא מחזק מאוד 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 את תאי הזיכרון של האדם. אדם שיש לו לחץ דם, כמובן, לא מומלץ לו יין. אדם שחולה בסוכרת צריך להיזהר משתיית יין, בפרט היינות המתוקים שהם קדושים בסוכר, אבל בכללית זה מוצר ששווה לכל נפש. יין, רביעית יין לפני השינה. הבחורים יקרים, זה עושה את האדם צעיר. עכשיו, תראו דבר פלא. יש מוצר בבית שנקרא תמר. מה זה תמר, ראשי תיבות? תרופת משה רבנו. כמה תמר בגימטריה? תמר, 640. 640. מרפא סרטן, 640 בדיוק. מרפא סרטן, 640 בדיוק. הגאון הרב ברדה שליטה אומר, אדם שחולה במחלה, לקחת לו כוס יין ולהקריא לו בפנים שלו את הפסוק הבא: אוסרי לגפן עירוק ולסורקה בני אתונו, כיבס ביין נבושו ובדם ענבים סוטו. מה זה סוטו? בלשון המילה אסותא. אסותא זה רפואה. היו אנשים שהמחלה והמגפה נעצר על ידי הפסוק הזה. דברים בדוקים. אוסרי לגפן עירו בפרשת ויחי. כאשר אדם חולה במחלה, אומר את הפסוק הזה, עזרת השם יתברך, הוא יחלים. פרשת ויחי, זה מופיע שם אצל יהודה, אתה יודוך אחיך, באחד הפסוקים שלו, שם זה מופיע פסוק. אדם יראה דבר פלא. מרן ראש הישיבה סיפר על יהודי אחד, בן 75, שהייתה לו את המחלה. והמחלה הייתה אצלו בצורה מזעזעת. שם יש מרן. המחלה התפשטה לו, עד שהרופאים אמרו לו, נואש, אמרו לו, ידידי, אין תרופה, אין מזור למחלתו. הצורי אין בגלעד. אין תרופה. והשם ישמרנו, כבר בן אדם ידע כבר שהוא הולך כבר להיפטר. מה עשה? היה הולך הביתה. כל יום ויום שיושב בבית בבוקר, לוקח שני תמרים בבוקר עם כוס חלב. שני תמרים בצהריים, עם כוס חלב. שני תמרים בערב, עם כוס חלב. ואיך הוא גילה שבעצם הרופאים אמרו לו שהמחלה העברית פשטה אצלו ברמינן? הציפורניים שלו היו מאוד מאוד שבירות. מאוד שבירות. כל פעם אומרים, מה, שאפשר לגעת בהם, נשברות לו מהר. והוא התחיל לאכול את הדברים האלה, ואין לו, אין לו תרופה. זה היה לפני הרבה שנים. אין לו תרופה. והוא אוכל שני תמרים וכוס חלב בבוקר, שני תמרים וכוס חלב בבוקר, שני תמרים וכוס חלב בערב, בצהריים. פתאום הוא רואה שכבר מתחילות הציפורניים. התאזן. מתחילות להיות קשיחות הציפורניים שלו. הוא לא הבין כלום. הוא לקח את ה... את ה... את ה... את ה... אחרי תקופה די גדולה, הוא הלך לרופא, אמר לו, תגיד, אצל איזה רופא היית? ומה קרה? אמר, אין לך כלום! אין לך כלום! מה, אתה רוח הקודש? הרי לא היה סיטי, לא היה MRI, איך אתה יודע? אמר, ידידי הציפורניים נראות כמו בן אדם רגיל. בדקו אחריו ומצאו אותו, שהבן אדם הזה עברי לגמרי. באתי למרן ראש הישיבה ואמרתי לו, כבוד רבנו היקר והאהוב מכל העולם, מורנו ורוענו המקסים והגאון, בן פורת יוסף, אמרתי לו, כבוד הרב, בגמרא במסכת כתובות דף י' עמוד שני למטה, הגמרא הביאה שמי שאוכל תמרים יזכה לשלוש מתנות. א', לא יהיה לו תחתוניות, דאגות, חשבה רעה. ולא יהיה לו, זה תחתוניות, זה דאגות. ומחשבות רעות וכאבי מעיים. זה מה שגמרא אמרה. מי שאוכל שתי תמרים בבוקר, יזכה לשלוש מתנות האלה. נגד תחתוניות, נגד מחשבות רעות, נגד כאבי מעיים. אמרתי למרן ראש הישיבה בדרך, אמרתי לו, הרב יודע מה זה תמרים ראשי תיבות? מה אני תאמר? אמרתי לו, טאב, תחתוניות. מם רש, מחשבות רעות. יוד מם, איסורי מעיים. אמר לי מרן ראש הישיבה, עכשיו אני עולה לרשום את זה בגמרא שלי. והייתי אצל מרן ראש הישיבה בהזדמנות אחרת, הוא הראה לי את זה שהרב כתב את זה בשמנו. זה חידוש מקורי שלנו. אז תזכרו, התורה כתבה מפורש, וזה נסיים. התורה כתבה מפורש בפרשת השבוע, פרשת בשלח, שהתמרים הם, 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 הם מסוגלים לרפות את האדם. שנאמר, ביסעו מאלים, ובאלים שנם עשר? שנם עזות, מים ושבעים תמרים. מה הפסוק הבא? ויו, ואלים שמוע, תשמע לכל אדוני אלוהיך וישר בעיניו תעשה. ואז אני מסתכל מה שאמרת, כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. כשאדם אוכל תמרים, כשאדם אוכל דברים בצבע אדום, הוא לא יחלה בשום מחלה. מהו בעצם הפרי שהכי חזק לאדם? תראו, שומר. למה נקרא שמו שומר? שומר על העיניים. למה נקרא שמו דוגמת תפוח? הוא נקרא פרי הצדיקים, כן? פרי הצדיקים, חקל תפוחים קדישים. אומר מרן ראש הישיבה, דוד המלך אמר, ויאמר אדם, אך פרי לצדיק, אך מתחיל באות, א', פרי, פי, לצדיק, לאבן, מה קיבלנו? אפל, אפל זה תפוח. ויש פתגם שאומר, אכול בכל יום תפוח, ואתן לרופא לנוח. השם ידברתי לכם בינינו ברכה והצלחה. תודה רבה וטובה, ברוכה שלמה, חדר, אתם מרמת.